יש פרק בנביא, בשופטים, שמדבר על השופט גדעון. גדעון, הוא היה אחד השופטים, דווקא דמות מאוד מעניינת, אנחנו צריכים ללמוד אותה בשביל להבין את הסיפור. הוא אחד השופטים הטובים מצד אחד, וגם שמואל מזכיר אותו את ירובעל וסבדון. זאת אומרת, מצד אחד הוא גם נקרא קלי עולם. זאת אומרת, הוא היה מאורץ, כך יש לרשום במדרש, שהוא היה מאורץ, והוא היה מקלי עולם, ואפילו קל שבקלים, כששכינה שורה עליו, הוא נהיה הצדיק שבצדיקים. הדוגמה היא גדעון. הוא משבט מנשה, זאת אומרת שהוא מבני יוסף, ורואים בהנהגה שלו את ההמשכיות הזאת של יוסף. זה הרי כלל גדול שיש לנו מרבן קוטלר, שמעמיד בה, זה נמצא באוסף, אויסף חידויס, אויסף חידושי תוירה, מרבן קוטלר, שהוא מעמיד שכשלומדים תנ"ך, תמיד צריך לראות את השורש בשבטים, ואיך זה בא לידי ביטוי במושל שבא מהשבט הזה, בשויפט שבא מהשבט הזה. אז זה דברים שבעזרת השם אנחנו נצטרך לראות אותם יותר לעומק, אבל דבר ראשון, למה אנחנו לומדים את זה עכשיו? כי זה קשור. הסיפור התחיל בפסח, או בליל פסח עצמו, לפי שיטה אחת, או ביום אחרי פסח, זאת אומרת, בימים האלה של חול המועד פסח, וגם הנס קרה שם עם חלום שגדעון רואה, שומע חלום שמישהו מספר לחבר שלו, הנה חלום חלמתי, והנה צליל שעורים מתהפך במחנה מדיין, וחזל דרשו, ויקרא רבה, מה זה צליל שעורים? אומר רבי יהושע בן לוי, מצוות העומר עמדה להם בימי גדעון, שנאמר ויבוא גדעון, והנה איש מספר לרעהו חלום, והנה צליל לחם שעורים, מהו צליל? רבנן אמרי, על שצולל עליהם אותו הדור מן הצדיקים, זאת אומרת, זה היה דור שלא היו בו, היה צלול מצדיקים, לא היה בו צדיקים בכלל, ובזכות מה ניצולו? בזכות צליל שעורים, ואיזו זו מצוות העומר. זאת אומרת, יש פה זכות לעם ישראל, ככה מטר שומר, שכשדור צלול מצדיקים, לא היה בו צדיקים בכלל שייתנו קצת נגיעות של צדיקים, כלום, צלול, ובכל זאת, בזכות מה ניצלו מצוות העומר. וכך באמת גם נוהגים, לשם ייחוד הארוך, שיש שאומרים, מדברים שם שכשם שתיארת נפשות עמך בית ישראל מזוהמת הנחש ומטומאת מצרים בצאת ישראל ממצרים מכוח מצוות ספירת העומר, כן ברחמך וחסדיך הרבים תתאר את נפשותינו מכל טומאה וחללה שנדבק בה ונתאר ונתקדש בקדושה של מעלה. ותזכנו להתרחק מן הקנאה והשנאה והקנטור והתחרות והאכזריות והכעס, ונהיה אוהבי שלום ורודפי שלום ומבקשי שלום, ונרבה שלום בעולם, ותשים שלום בינינו, ותברכנו לחיים טובים ולשלום, ותעורר בליבנו אהבת עמך ישראל לאהוב ולכבד כל איש מישראל, בפרט החברים העוסקים בתורה ביחד. וכשם שעמדה להם לישראל מצוות העומר למגן וצינה בימי גדעון, ובימי חזקיהו, ובימי יחזקאל, ובימי מרדכי ואסתר, להכניע את כל אויביהם, ותנופה נלחם בה, כן יעמוד לנו להכניע את כל אויבי נפשנו וגופנו ומבקשי רעתנו, הפלא חסדיך מושיע החוסים ממתקוממים במיניך, עוררה את גבורתך ולך לישועת עלינו. כך יש בה לשם ייחוד הארוך שנמצא בסידורים של המקובלים, יש לשם ייחוד הארוך, ובאמת הלשון הזה, כשם שעמדת לגדעון, כך גם תעמוד לנו. אז גדעון היה בזכות העומר, וגם את זה צריך להבין, למה דווקא זכות העומר עומדת לגדעון ולבני ישראל במצב שאין ביניהם צדיקים. אז דבר ראשון, צריך לראות את הפשט של הסיפור. בואו נראה את הפשט של הסיפור. הסיפור מתחיל בפרק ו', מיד אחרי הסיפור של דבורה וברק בן אבינועם, נכון? השירה של דבורה, ואחרי השירה של דבורה כתוב ויעשו בני ישראל הורע בעיני אדוני ויתנם אדוני ביד מדיון שבע שונים. כתוב פה ויעשו בני ישראל הרע בעיני השם, לא ויוסיפו ויעשו. מי שלומד שופטים רואה שכל הזמן זה ויוסיפו ויעשו הרע בעיני השם, פה זה לא ויוסיפו. למה לא ויוסיפו? כי עד עכשיו היה נצבר עוד עבירות, עוד עבירות, עוד עבירות, אבל קודם הם אמרו שירה. הם שרו שירה לקדוש ברוך הוא בימי דבורה, נמחה להם כל מה שעשו. ועכשיו התחילו לחטוא, זה מחדש. כך מביא רש"י על המקום. ויעשו בני ישראל הרע בעיני השם. ואז ויתנם השם ביד מדיין, שבע שנים שהם נמצאים ביד מדיין. והם עשו את הרע, וכמו שנראה בפסוקים בהמשך, עבדו עבודה זרה, עברו המון המון עבירות, המון המון עבירות, אבל היו דברים שבכל זאת נשארו בידם. הם זכרו עדיין את פסח, והם חגגו אותו, ובליל הסדר, אבא ישב עם הילדים שלו, וסיפר להם את הסיפור של יציאת מצרים. זאת אומרת, והנס הזה מתחיל ומתגלגל, והישועה מגיעה, הדבר הזה הוא איכשהו ההתחלה של הסיפור הזה. בוא נראה את הפרטים, יהיה יותר ברור. ותעוז יד מדיון על ישראל. מפני מדיון עשו להם בני ישראל, אס המנהרויס אשר בהורים, ואס המעורויס ואס המצודויס. היד של ישראל הייתה, היד של מדיין הייתה חזקה מאוד על ישראל, חזקה, תקיפה, ותעז, עם עוז וגבורה. ולכן מפני מדיין, כשעם ישראל רצו לברוח ממדיין, להתחמק ממדיין, הם עשו להם מנהרות. מה זה מנהרות? מחבואים בהרים, הם עושים כזה חור בהר, ועושים אור קטן במקום שלא ניכר. זאת אומרת, איזו פינה שאי אפשר לשים לב אליה, עושים חור שיכניס אור. ולכן זה נקרא מנהרה. מנהרה, מקום שנכנס אליו נהרה, נכנס אליו אור מפינה מסוימת לא ניכרת. מנהרות בהרים, ומערות, כן, זה מערות, בלי אור, ומצדות. מצדות, זה כמו שרשי אומר, עושים מצור, מצדה, מצודה או משהו כזה, על ידי שמפילים אילנות מסביב אחד על השני, וכך נהיה סוג של מצודה. זאת אומרת, כל מיני מחבואים. זאת אומרת, מחבואים בעצים, מחבואים במערות, מחבואים במנהרות, עם מקום שיש בו אור. ועם ישראל מתמודד מול מדיין, הם לא יכולים, ותעז יד מדיין, יד מדיין הייתה על ישראל חזקה מאוד. והפסוק מתאר שהיה עד כדי כך, והיו עם זורה ישראל, והיה, כשעם ישראל היו זורעים, ומחכים שיהיה יבול, יהיה משהו, יגדל משהו. ועולו מדיון ועמולק ובני קדם, ועולו עולוב. היו מגיעים במדיין ועמלק ובני קדם. דבר ראשון, הם היו מגיעים על הזריעה, ועלו עליו, ולוקחים את מה שזרו, וחוץ מזה, ויחנו עליהם. באים על העם עצמם. והגיעו בגלל הזריעה, אבל כשהם הגיעו כבר, וישחיסו אס יבול האורץ עד בוי אחור. אז זו, הם היו משחיתים את היבול שם עד עזה. זאת אומרת, כל האזור של עם ישראל ממדיין עד הגבול, עד עזה זה בעצם הגבול המערבי. ולא ישאירו מחיו בישראל, לא ישאירו שום דבר שאפשר לחיות ממנו, וסה ושויר וחמור, סה שור חמור, כל דבר שהוא בימה תאורה, בימה לא תאורה, הכל הם לקחו. כי הם ומקניהם יעלו והעוליהם ובואו חדי הרבה לא רויב. הם באו כמו הרבה כמויות נחילים שאתה לא יכול לעמוד מולם. נחילים, נחילים, נחילים של מדיינים באים, אוכלים הכל, לוקחים הכל. זה בדיוק הצורה שהרבה עושה את זה, אוכלים הכל. הם היו באים, הם הממקנים שלהם, רואים, אוכלים את התבואה, אוכלים הכל, ולוקחים הכל, ולגמל אלוהם ולוהם ולגמליהם אין מספור. אין מספר, כאילו, הם והגמלים שלהם, ויובו יובו ארץ לשחסור. והיו באים לארץ, ומשחיתים אותם, ולוקחים הכל, ולא משאירים שום דבר. היו באים לזריעה, ולוקחים הכל דבר, והם היו באים בשביל להשחית, באים בשביל לקחת. ואז, מצב כזה, שהיה עם זרה ישראל, אפילו לזרוע הם לא יכולים, וידל ישראל מאויד מפני מדיון, ויזעקו בני ישראל אל אדוני. עם ישראל יהיו דלים מאוד, עניים מאוד. הגמרא במציע, דף נ"ט עמוד א', לומדת מזה, לעולם יהיה אדם זעיר בתבואה בתוך ביתו. שאדם תמיד ידאג שיהיה תבואה בבית, לחם שיהיה בבית. הגמרא אומרת שאין תבואה בבית, אז יש שלום בית, יש בלגנים, הדברים לא מסתדרים. כשאין אוכל בבית, פשוט, כן, כשאין פרנסה בבית, השלום בית יוצא דרך החלון. וחז"ל אומרים שדבר הזה, אדם צריך להיות זהיר מאוד שיהיה תבואה בתוך ביתו, שלא נקראו ישראל דלים אלא על עסקי תבואה, שנאמר, והיה עם זרה ישראל, וכתיב היד על ישראל מאוד. זאת אומרת, ברגע שמדיין פגעו אפילו בזריעה של עם ישראל, זאת אומרת, אין תבואה, והיד על ישראל מאוד, זה כבר יותר מדלות. זאת כבר דלות ועניות ואביונות מאוד. והיד על ישראל מאוד מפני מדיין, בגלל מה שמדיין עשו. ויזעקו בני ישראל אל השם. הם צועקים אל השם. אבל, מה אבל? הפסוק אומר, ויהי כי זועקו בני ישראל אל אדוני על אוידויס מדיון. הם התפללו, אבל הם התפללו על אודות מדיין. הם התפללו על מדיין, זאת אומרת, הם לא צעקו והתחרטו ועשו תשובה על העבירות שלהם, רק הם מתרעמים על מדיין. הם כועסים על מדיין, והם מתרעמים על הרעה. למה הקדוש ברוך הוא מביא עלינו את מדיין? אז הם מתפללים על הקדוש ברוך הוא שלא יביא, שיפסיק להביא את מדיין. הם לא הכירו שעונש בא בגלל חטא. זאת אומרת, יש פה חטא, יש פה סיבה שהדבר הזה הגיע. לא, זה רק צעקה על אודות מדיין, בלי להכיר את הדבר בעצמו, בלי להכיר את הבעיה בעצמה, בלי להבין שיש פה סיבה ותוצאה שגרמו לדבר הזה. זה באמת מצב של ויד על ישראל מאוד, בתנחום הפרשת בהר, יש רבי צחוק ורב לוי, אחד אמר שהיו דלים ממעשים טובים, אחד אמר שלא היה להם אפילו מנחה להביא קורבן. ואם דל הוא ואין ידו משגת. פה זה ויד על ישראל מאוד. אפילו מנחות לא היה להם מספיק להביא. זאת אומרת, דלות כזאת שאפילו קורבנות אין כלום. אבל מה, הם עומדים וצועקים לפני השם על אודות מדיין. ואז הקדוש ברוך הוא שולח להם נביא, שיפתח להם את העיניים, ויגיד לנו שזה לא בוכים על המדיין. צריך לשים לב מה הסיבה של הדבר. אל תתפלל רק על זה, תתפלל על הסיבה. תשים לב שיש חיסרון. תבקש את האור פונך, ואני משה, לבקש את אור פני השם, את ההתקרבות לקדוש ברוך הוא. זה אמור להיות עיקר הבקשה. כשיש עונש. העונש הוא ריחוק, אז יש קירוב. יש ואנוכי אסתר אסתיר פניי, ויש האר פניך ונבשע. צריך לשים לב להערת פנים של הקדוש ברוך הוא. ואז וישלח אדוני איש נביא אל בני ישראל, ויאמר להם, כה יאמר אדוני אלוהי ישראל, אנוכי העליתי אתכם ממצרים, והוציאתי אתכם מבית עבדים. בא נביא, וזה מודגש פה שזה איש נביא, זה לא מלאך, אלא איש נביא. מי זה היה איש נביא הזה? הסדר רוי לא כותב, הרד"ק ורש"י מביאים את זה, זה הפנחס. והוא בא להוכיח אותם, להודיע להם, בגלל שעשיתם עבירות, לכן מגיעים מדיון. תבינו את הסיבה, ואם יש סיבה, אז יש תוצאה, ואם הסיבה גורם לתוצאה, אתה יכול לשנות את הסיבה, והתוצאה תשתנה. אז לא מספיק שצעקתם, זה טוב שצעקתם, כי עכשיו קיבלו נביא שיבוא להסביר להם. זאת אומרת, בלי הצעקה, גם זה לא היה קורה. אבל לפעמים, הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו ברורים. ברורים, לא רק תפילות. דיברנו על זה פעם, שיעור ארוך על, זה נקרא ברורים ותפילות, דווקא שטיקל של מאה שילויח, בסיינקל, ומדברים על זה הרבה באיש ביצה, על הנקודה הזאת שיש לפעמים שהאדם דופק ודופק ודופק, אבל דופק על הקיר, הוא לא דופק על הדלת. ולכן לא פותחים לו, הוא לא מבין למה לא פותחים לו. ובן אדם פשוט דופק ודופק על הקיר. כי לפעמים הקדוש ברוך הוא לא רק רוצה מבן אדם שהוא יתפלל, הוא רוצה שהאדם יברר את עצמו. זאת אומרת, אין מיסה בלוי חטא, אין גיסורים בלוי אובוין, נכון? אין. יש סיבה שהדברים קרו. תטפל בבעיה. זה כמו שבן אדם באים אליו מאחור ונותנים לו כזה פליק קטן. נו. והוא כזה עומד, וואי, אני מקבל באהבה את כל מה שאתה שולח אליי. עוד פליק, נו. אני מקבל באהבה, אני לא מבין למה, אבל אני מקבל באהבה את מה שאתה שולח אליי. תתחיל ללכת. לא נתתי לך את הפליקים האלה שתעמוד ותגיד שאתה מקבל באהבה, למרות שאתה לא מבין למה עשו את זה, אבל אני מקבל את זה באהבה. נתנו לך את הפליק הזה שתתחיל לזוז. קדימה, נו, מה אתה עומד במקום ומקבל באהבה? זאת אומרת, יש לפעמים הניסיון שלנו זה באמת לקבל באהבה, אבל לפעמים הניסיון שלנו והדברים שאנחנו מקבלים זה כדי שנברר את עצמנו. בשיעור ההוא, ברורים ותפילות, דיברנו בהרחבה על רחל, ששנים מתפללת ורוצה ילד ולא מקבלת. כי עד שיעקב אבינו פשוט פותח לה את העיניים ואומר, תבררי את עצמך, תבררי מאיפה הקנאה שלך באה, אם זאת קנאה במעשים טובים, קנאה טובה, או שזאת קנאה של קנאה רגילה. אחרי שתבררי את עניין הקנאה, תוכלי לקבל את יוסף שיבוא לעולם. ואותו דבר אצל חנה, קורא את אותו סיפור, כן? שלב מסוים, היא עכשיו מתפללת ורוצה מאוד שיהיה לה ילד. אלקנה מביא אותה למקום של בירור פנימי. למה אני רוצה את הילד הזה? כמו שערכנו בזה הרבה, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל גם פה. רק מה כן, הביסיינקב וישביץ אומר, לפי דברי אבא שלה, מהשילוח, אומר שאם ככה יש מצב של למה להתפלל, אני צריך לעשות בירור פנימי, לא להתפלל. אז מה העניין של תפילה? אומר לא, צריך להתפלל, ועל ידי התפילה, הקדוש ברוך הוא יפתח לבן אדם את העיניים, שהוא יראה מה הבירור הפנימי שלו. וזה בעצם גם מה שקורה כאן. עם ישראל צועקים, על אודות מדיין, נכון, הם צריכים לתקן את עצמם, והם לא עושים את זה. הם מתפללים, אבל התפילה הזאת גורמת שמגיע איש נביא על בני ישראל ופשוט מעמיד להם את הדברים. והצורה שהוא מעמיד את הדברים, זה אומר להם, כה אמר השם אלוקי ישראל, אנוכי העליתי אתכם ממצרים והוציא אתכם מבית עבדים. אני הוצאתי אתכם, העליתי אתכם ממצרים, ומה אתם אמורים להבין מזה? כן? מה אתם אמורים להבין מזה? שהקדוש ברוך הוא הוציא אתכם ממצרים, באותות, במופתים. אז הוא יכול. אז הוא גדול. הוא העליתי אתכם ממצרים, אז צריך להגיע לעירת הרוממות, צריך שתהיה עירת שמיים. וזה אחד. שתיים, והוציא אתכם מבית עבדים. הייתם עבדים, יצאתם משם. איפה הכרת הטוב? היינו עבדים לפרעה במצרים, היום אנחנו עבדים לקדוש ברוך הוא. איפה העבדות הזאת נעלמה? אז יש פה בעצם אמירה שהנביא בעצם מעביר ביקורת על עם ישראל, אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, השם אלוקי ישראל אומר לעם ישראל, אתם אשמים במצב הזה שקרה. דבר ראשון, איפה היראה? אנוכי השם אלוקיך אשר העליתי אתכם מארץ מצרים, העליתי אתכם ממצרים, איפה יראת הרוממות? והוציא אתכם מבית עבדים, יצאתם מבית עבדים, איפה הכרת הטוב? ואציל אסכם מיד מצרים ומיד כל לוחציכם ואגורש אויסום מפניכם את מי? את הלוחציכם אגרש אותם מפניכם אציל אתכם מיד מצרים מיד כל לוחציכם מי הם לוחציכם? מלכי כנען סיחון, אוג, מלך הבשן כל אלה כמו שהרד"ק אומר ואותם אגרש אותם מפניכם גירשתי אותם מפניכם ואתנו לכם אס ארצום ואני נתתי לכם את הארץ שלהם כן? אז אומר, מה בעצם הטענה בדבר הזה? ואציל אתכם יד מצרים. אז הייתם צריכים לדעת שאתם עדיין צריכים אותי. עירת הרוממות. לא עירת הרוממות. אז להכרת הטוב. לא הכרת הטוב, אתם צריכים אותי. ואציל אתכם יד מצרים, אתם צריכים אותי עדיין. ודבר רביעי, ואגרש אותם מפניכם. אז למה אתם מתנהגים כמוהם? אם אני גירשתי מפניכם את יושבי כנען ויושבי אוג מלך הבשן וכל האזורים האלה, סיחון מלך האמורי, הוא לא מלך הבשן, ונתן ארצם לנחלה, בשביל מה? בשביל שתעשו כמעשיהם, תחזרו לאותם אלילים, בעל ואשרה, וכל הדברים שאנחנו רואים בפסוקים בהמשך, שעם ישראל חטא באותו זמן, ואגרש אותם מפניכם, ואתנה לכם את ארצם, בשביל מה? שתעשו את אותו דבר? ואוי מרו לכם, אני אדוני אלוהיכם, לא יסירו אס אלוהי האמורי, אשר אתם יושבים בארצום, ולא ישמעתם בקולי. אומר, אני אבאתי אתכם לפה, ואמרתי לכם, אל תפחדו, אני השם אלוקיכם, אל תפחדו מאלוהי האמורי, אל תתעסקו עם השטויות האלה, אל תסחפו לדברים שיושבי הארץ הזאת עשו, אתם יושבים בארצם, ולא שמעתם בקולי. לכן הגיעה הצרה הזאת, תתקנו את זה. טוב, זה החלק הראשון של הסיפור. מה שקורה אז, זה בכוח הקריאה הזאת של עם ישראל, ושמגיע הנביא, ועם ישראל שמע את הדברים, שמע את הדברים, לא כתוב לנו פה שהם באמת עשו תשובה, אם באמת אולי עושים תשובה גדולה, היה מגיע ישוע בדרך אחרת. אבל לא כתוב פה איך עם ישראל הגיב, אבל עצם זה שהם שמעו את הדברי מוסר האלה, מגיע עכשיו תהליך של ישוע שמתחיל. ויובוי מלאך אדוני, וישב תחס הועילו אשר בעופרו, אשר ליויו שבי העזרי. וגדעון בנוי חויבי דחיתים בגס להוניס מפני מדיון. טוב, בפסוק הזה יש לנו כמה וכמה פרטים. דבר ראשון, ויבוא מלאך השם. מקודם הגיע איש נביא, הגיע פנחס. פה מגיע מלאך, ואיזה מלאך? מלאך השם מגיע. ואנחנו נראה בהמשך שקדעון מברר איזה סוג מלאך זה, והדברים שהוא אומר בתור מה הם באים. כשהוא מגיע המלאך הזה, הוא מגיע ל... היה שם עץ אלה, עץ אלה זה עץ מאוד שכיח פה בארץ, עץ אלה, נראה לי נקראת אפילו אלה ארץ ישראלית, כן? עץ אלה, והיא הייתה אשר באופרה, עיר בשם אופרה, ויש כמה אופרה. יש אופרה בשטח בנימין, ויש אופרה בשטח מנשה, ואופרה, אז איזה אופרה הזאת? אשר ליואש אבי העזרי, כמו שרשי אומר, אבי העזרי מה הכוונה? מבני אבי עזר בן גלעד בן מנשה. והבן שלו, של יואש, היה גדעון. גדעון בנו, מה הוא עשה באותו זמן? הוא חובט חיטים בגת להניס מפני מדיין. מה זה גת? גת זה מקום שבו עושים יין. זה המקום של גת. שמנים עושים בבית הבד, גת זה מקום שבו מייצרים יין. מה פתאום חובט חיטים בגת? למה בגת? חובטים חיטים בשדה, לא בגת. רק מה? זה היה מצב להניס מפני מדיין. הם פוחדים ממדיין, כן? פוחדים ממדיין, ולכן הם הולכים ועשו את זה בגד, רשי אומר בקורות בית הבד, זאת אומרת שהביאו את הקורות של בית הבד ולחצו את ה את החיטים, בעצם עשו את התהליך של לחוות את החיטים, של לפרק את הגרגירים מתוך השיבולים, וגדעון עושה את זה. עכשיו, מה התיאור פה? למה כל כך חשוב לספר שגדעון עושה את זה? אז רש"י אומר שאבא שלו היה חובט, והוא קובר, קובר הכוונה עם חף, שהוא מנפה את זה. ואז אומר גדעון לבן, לאבא שלו, אבא, אתה זקן אתה, אתה מבוגר, ואם יבואו האויבים, לא תוכל לנוס, אתה לא תוכל לברוח. לך אתה ואני אחבוט. תלך, אני אעשה את העבודה הזאת לבד, בשביל שאתה לא תנזק. ומה שקורה באותו זמן, אני לא יודע אם גדעון לא יודע את זה, אבל מה שקורה באותו זמן, שויבוא מלאך השם, וישב תחת האלה אשר באופרה. מה הוא יושב שם? טוב, הכוונה כאן לא דווקא ישיבה, כמו שהרד"ק מסביר, כי אין נראים מלאכים בישיבה, כי אם בעמידה, או מלאך השם עומד, איני שעומד לנגדו, הוא מביא ראיות לזה, שמלאכים רק בעמידה. אז מה זה הכוונה יושב? יושב מנשון, עקבה, מתעכב. הוא לא רוצה עדיין לפנות לגדעון, הוא עומד בצד ומחכה שגדעון יפנה אליו. וגדעון לא פנה אל המלאך, הוא לא ראה אולי מישהו יושב שם, אבל לא התייחס, לא עשה כלום, ואז המלאך פונה לגדעון. זאת אומרת, לפעמים יש מצב כזה שהישועה כבר פה, אבל אנחנו צריכים לפנות, לפתוח את הפה ולפנות אל הישועה. זאת אומרת, יש מצב כזה. פה הזכות של עם ישראל, או יותר מדויק, הזכות של גדעון בעניין הזה, הייתה שלמרות שהוא לא פנה מעצמו, המלאך פונה אליו. אבל מתי? אומר הרד"ק, משהו מאוד מעניין. אומר, אשרי יושבי ביתך, כן, גם, לא שום מתעכב, אנוכי אשב עד שובך, הוא יושב שם, ואדומים להם. ועשה זה המלאך, שנתעכב שם, ולא נראה אליו בתחילת בואו, אבל למה באמת? משל, שהקדוש ברוך הוא נמצא להם לישראל בכל עת, אם יפנו אליו ויקראו באמת. כך אומר רד"ק. הסדר הוא שהמלאך מגיע, מתיישב ומתעכב, הוא נמצא, רק תפנה אליו. תפנה, הוא ידבר איתך. הוא ייתן לך את הישוע, הוא פה בשביל להושיע את עם ישראל. אבל זה תלוי בך שתפנה. הקדוש ברוך הוא נמצא, זמין, לעם ישראל להושיע אותם בכל עת. נמצא להם לישראל בכל עת. אם יפנו אליו ויקראו באמת. אבל הצורה בנויה על זה שהקדוש ברוך הוא זמין, עד שאתה תפנה אליו. דייקנו את זה בעבר מדבר מאוד מעניין. יש הרמח"ל במסילת ישרים, כשהוא מדבר על ההתמודדות של האדם עם שתי סוגי הטעויות שגורם הלילה. הלילה שיש בעולם, תרשת חושך ואי לילה, בוא תרמוס כל חייתו יער, שזה המציאות של העולם שיש בו לילה, שתי סוגי טעויות גורם הלילה. הוא גורם טעות אחת שאדם חושב, לא רואה את הבורות ופחתים וכל מיני דברים מזיקים, קוצים, ברקנים שאדם הולך בהם. דבר שני שהלילה גורם, זה הטעות שאדם חושב על אדם כאילו הוא עמוד ועמוד כאילו הוא אדם. שתי סוגי טעויות, טעויות בשכל וטעויות בפועל. והטעויות בשכל הרבה יותר קשות ומסוכנות מהטעויות בפועל. ואז הוא אומר, אבל מה הדרך? איך באמת יוצאים ונמלטים מהטעויות האלה? הוא אומר, למה הדבר דומה? למבוך, נכון? לגן המבוכה. גן המבוכה הזה זה הליברנט, ככה זה קוראים לזה, והליברנט של פדובה עדיין קיים. גן המבוכה שעליו מדבר הרמח"ל עדיין קיים בפדובה, שם נולד וגדל הרמח"ל. והליברנט של פדובה עדיין קיים. לא יודע מה קורה איתו היום, כנראה שהוא סגור בגלל הקורונה, אבל באופן עקרוני עולה 10 יורו כניסה. ולא, אף פעם לא הייתי שם, אבל שמעתי על המקום הזה. ובליברנט שם של פדובה, אני שמעתי, חקרתי, שאלתי אנשים עליו, כי מאוד סקרן אותי להשוות אותו למשל של הרמח"ל. הרמח"ל במשל בעצם אומר שכמו שאדם נכנס למבוך הזה, גן המבוכה, ויש את האקסדרה באמצע, ששם מגיעים כשהם מסיימים את המבוך, ואומר, ואדם מסתובב במבוך ולא יודע איך להגיע, ואלה שנמצאים באמצע המבוך, הם יכולים להגיד לו איך להגיע. אומר אותו דבר, מי אלה שעברו את המבוך של החיים? חז"ל. ולכן, חכמי התורה, הגמרא, הם אלה שאומרים לנו מה הדרך לעבור את גן המבוכה. והם אומרים לנו שהעיצה היא על ידי לימוד התורה, שזה העיצה, הדרך לעבור את המבוך של החיים. מאוד מסקרן, מאוד מעניין, חקרתי קצת על גן המבוכה, ליברנט הזה, ומעניין ששם זה הולך שהיום הם סגרו את רוב האזור של גן המבוכה, כי הם רוצים שיכנסו כמה שיותר תיירים, ובגדול זה אפשר לעבור איתו יום שלם ולא להצליח. אז לכן הם סגרו כל מיני אזורים כאילו לצורך שיפוצים, ואז לכן הדרך יותר קלה לוקח רק שעתיים. אבל באופן עקרוני זה דבר שהוא ארוך וקשה מאוד לעשות אותו. עכשיו, כל אחד שנכנס בעצם מקבל דגל עם מספר, ואם הוא נתקע, הוא ניסה, 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 הוא נתקע, אז הוא מניף את הדגל, מבקש עזרה, ואז מהאקסנדרה, מהמקום המגדל שבאמצע, קורזים אליו, קוראים אליו, ואומרים לו, תפנה ימינה, תפנה שמאלה, וכו'. זאת אומרת, רגע, יש פה כמה נקודות. א', לא מדובר על מבוך שכל אחד יכול להצליח בו. מדובר על מבוך שבדרך כלל לא מצליחים אותו. ובכל זאת, אתה תסתובב, ותתעסק סביב עצמך, ותתחרבש, ותתאה עוד ועוד. רואים שאתה טועה, רואים שאתה צריך עזרה, אבל לא עוזרים לך כל זמן שאתה לא תניף את הדגל. תבקש עזרה, תקבל אותה. אבל כל זמן שלא תבקש, יכול להיות, מה, יותר 8 שעות אני פה, למה אף אחד לא עוזר לי? כי לא הנפת את הדגל. תרים ידיים. תרים ידיים. תבקש עזרה. תגיד, אני לא יכול, אני צריך עזרה, תקבל. אבל אדם יכול להסתובב במבוך של החיים, ולטעות סביב עצמו עוד ועוד שעות, ימים ושנים, אבל אם הוא לא ירים ידיים, לא ירים ידיים בקניעה, ויבקש עזרה, הוא לא יקבל אותה. הקדוש ברוך הוא נמצא להם לישראל בכל עת, אם יפנו אליו, יקראו באמת. יש עוד נקודה חשובה ששמתי לב במבוך הזה, אני אשמח באמת לעוד רעיונות, אבל מה שאני שמתי לב בינתיים זה עוד נקודה חשובה. לפעמים יכול להיות שבן אדם מתקרב ומגיע עד הקצה של המבוך. זאת אומרת, יש עוד מטר אחד, רק שבמטר הזה יש קיר, בינו לבין האקסדרה. ואז הוא מרים את הדגל ומבקש עזרה, ואומרים לו, טוב, תחזור 100 מטר אחורה עד הכניסה. מה? אני צריך לעבור את המטר הזה, למה שאני אחזור 100 מטר אחורה? כן, אם אתה רוצה לצאת מהמבוך, תחזור אחורה 100 מטר, תתרחק מהאקסדרה 100 מטר, ואז, לפעמים, אדם צריך רב, אדם צריך רבה שילמד אותו, לא בשביל להתקדם את המטר האחרון. כי כל מיני אנשים אחרים יגידו לו, הנה, הגעת כבר למטר האחרון, אז אמור להיות פה פתח, תחפש ימין, תחפש שמאל, זה בטח פה. רבה, חכם בתורה, יכול להגיד לך, לא, 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 תחזור אחורה מהמטר. אבל מה, הגעתי כבר כבר קרוב? לא, לא, תחזור אחורה, ושם תפנה שמאלה וימינה, ואז תגיע. זאת אומרת, לדעת מה הדרך הנכונה, לפעמים, החכם שעומד בראש המגדל, יגיד לך דווקא, זה לא קבלה טובה מה שקיבלת לעצמך. ההפך, תקרא עיתונים ותתגבר וזה, אבל קיבלתי את זה, אני כבר 8 חודשים לא קורא עיתון בכלל. לא, 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 זה לא קבלה טובה בשבילך, זה מה מתאמץ מדי, זה לא בשבילך, זה לא הדרך. לא תקראת, זאת אומרת, אני, טוב, באמת, סוגריים, סגרנו אותם, זה לא הנושא שאנחנו עוסקים בו עכשיו. אבל יש מציאות כזאת שהקדוש ברוך הוא זמין ונמצא וקרוב אלינו לעזור לנו, אבל אנחנו צריכים לפנות אליו. פה היה זכות מיוחדת בעם ישראל וזכות מיוחדת במעשים של גדעון, שהקדוש ברוך הוא שולח את המלאך לפנות אליו, הוא מחכה שגדעון יפנה, גדעון לא פונה והמלאך פונה אליו מעצמו. הרד"ק מביא פה את הדרש שנתעכב שם עד שמצא לו זכות ואחר כן נראה לו. וזה לא סתירה, כן? נתעכב שם עד שמצא לו זכות ואחר כך נתגלה אליו. מה היה פה? אמרו, יואש אביו היה חובט חיטים, כמו שרשי הביא, אמר לו גדעון, אבי זקן אתה, ייכנס לביתך ואני אהיה חובט. שאם יבואו המדיינים, אין בך כוח לנוס. אמר המלאך, קיימת מצוות כיבוד וראוי אתה שיגאלו בני על ידיך. המצווה הזאת שהיה לו, את הכיבוד אב הזה, מיד וירא אליו מלאך השם, ויומר אליו השם ממך גיבור חיל. הקדוש ברוך הוא שולח את המלאך להתגבר, להתגלות אליו השם ממך גיבור חיל, ופה מתחיל בעצם הסיפור. הסיפור בעצם מתחיל ממה? מהפרט הזה שהוא עושה מצווה. הוא חובט חיטים בגת, ואז הוא עושה פעולה, פעולה לא גדולה, לא מדי, אלא הוא מקיים מצוות כיבוד אב, הוא מסכן את החיים שלו בשביל הכיבוד אב הזה, וכשהוא עושה את הכיבוד אב הזה, הקדוש ברוך הוא שולח את המלאך להתגבלות אליו, ויירו אילוב, מלאך אדוינוי, ויומר אילוב, אדוינוי אימכו, גיבוי רחויל, ואז מתגלה המלאך אל גדעון ואומר לו, השם ממך גיבור החיל, שהשם ממך, את זה שאתה גיבור, גיבור חיל, ואתה עכשיו מקיים את המצווה הזאת, השם ממך, הקדוש ברוך הוא איתך, הוא נתן לך את הכוח הזה. כך בעצם פונה המלאך אל גדעון. מיד והרה אליו מלאך השם. למעשה, יש פה שתי תנאים בדבר הזה. כשהמלאך מגיע פה להושיע אותם, בכל צרתם לא צר, הוא מלאך פניו הושיע, מלאך השם מגיע להושיע אותם, והוא פה, מגיע למקום של יואש, לגדעון נמצא שם. שפע אלוקים, מסביר הרד"ק, לא יחול רק על המזומנים, אדם שמוכן לשפע אלוקי, צריך כלי. המזומן הזה, מי שמזומן קצת, יהיה ברכת השם, אבל כבר הרבה יותר, יותר ממה שהוא יכול. אבל צריך קצת הכנה. מה היה פה? היה צריך זכות, שאז יסייעו לו משמיים, כמו הבעל יתאר, מסייעים אותו, יסייעו לו הרבה הרבה יותר. אבל צריך פה פתח כחודו של מחט. החודו של מחט הזה יפתחו את פתח שעגלות קרוניות נכנסים בו, כן? פתחו של אולם, אבל 40 אמה. אבל את החודו של מחט הוא צריך להביא. דבר שני, צריך פה גבורה. כדי שתחול עליו רוח גבורה מלפני השם, כוח למלחמה, צריך שיהיה לו זכות. גדעון היה לו זכות כיבוד אב. ולכן גדעון בנו חובט, והיה לו גם גבורה, כי הוא מסכן את עצמו, והוא מכין את עצמו להניס מפני מדיין, יש בו גבורה למלחמה, וגבורה למלחמה זה לא רק פעולה של להילחם, אלא גם גבורה למלחמה, לעשות פעולה ולברוח, אבל יש בו את היכולת, את המוכנות למלחמה, יש בו זכות ומוכנות למלחמה, ובכוח הזה נראה אליו המלאך, ואומר לו, השם עמך גיבור החיל, הקדוש ברוך הוא איתך, ואתה גיבור החיל, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לך זכות וקדושה וגבורה בשפע גדול. גדעון בעצם מגיב לדבר הזה בצורה מאוד מעניינת. ויומר אליו גדעון, ויומר אליו גדעון, גדעון פונה אל המלאך, אומר לו, אתה אמרת לי עכשיו מילים, השם עמך גיבור החיל, הכוח שיש לך זה הקדוש ברוך הוא שנמצא איתך, והקדוש ברוך הוא ייתן לך שפע. אומר, ויומר אליו גדעון, בי אדוני, בי אדוני, ויש אדוני אימנו, ולא מומצועסנו כל זויס, ואיי חול נפלאוי סוב, אשר סיפרו לנו אבויסנו לימור, הלוי ממצרים העלונו אדוני, ועתו נטושונו אדוני, ויתננו בכף מדיון. ויש השם עמנו? אתה אומר לי, השם עמך גיבור החיל, השם, בי אדוני, בבקשה אדוני, בבואו ריבויני, בבקשה אדוני, ויש השם עמנו, ולמה מצעקנו כל זאת? למה קורה כל הדברים האלה? למה עם ישראל ככה סובל? אין לו כוח, יש לו, והיה כל נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו. לאמור, אלוהים ממצרים העלונו השם. אומר, הקדוש ברוך הוא העלה אותנו ממצרים, ככה אבא שלי סיפר לי. רשי אומר, פסח היה. אמר לו, אמש הקרני אבא את הלל, אבא הקריא אותי הלל אתמול, השמיע, אמר לי את הלל, הלל לא עבדי השם, בצאת ישראל ממצרים, הוא שמעתיו שהיה אומר, בצאת ישראל ממצרים, ועתו נטושונו השם, והתנינו בכף מדיין, איפה הכוח שלו, איפה הגבורה שלו, ויש השם עמנו? הוא אומר, ואם רשעים היו, אומר אלה שהיו במצרים היו רשעים, אז כשם שעשה להם נפלאותיו חינם, כן יעשה לנו. אם הם צדיקים, אם צדיקים היו אבותינו, יעשה לנו בזכותם. ואם רשעים היו, כשם שעשה להם נפלאותיו חינם, כן יעשה לנו. והיה כל נפלאותיו. אשר סיפרו לנו, למה אין היום ניסים לעם ישראל? למה עם ישראל ככה סובל? זה בעצם הטענה שלו, שהוא אומר, אם צדיק בצאת ישראל ממצרים, אמש קראנו את הלל, זאת אומרת, נשמע מפה, שזה היה אמש, כן, זה היה אתמול. במדרש שלמדנו כתוב, שליל פסח היה אותו הלילה, הלילה הזה, שאמר לו, והיה כל נפלאותיו, אחד הם הפלאים שעשה האלוקים לאבותינו בלילה הזה, ועיקר בחוריהם של מצרים, והוציא משם ישראל שמחים. וכיוון שלימד סנגוריה על ישראל, אמר הקדוש ברוך הוא, דינו שאגלה אני בכבודי עליו, שנאמר, ויפן אליו, וזה בעצם הפסוק הבא, ויפן אליו השם, ויומר, הקדוש ברוך הוא בעצמו, לך בכוחך זה. מה זה כוחך זה? כוח הזכות הזה שלימד את הסנגוריה על בניי. לך בכוחך זה, והושעת את ישראל מכף מדיין, הלא שלחתיך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, יש בך כוח ללמד סנגוריה על ישראל, בזכותך הם נגלים שנאמר והושעת את ישראל. וכמו שכתוב גם במדרש, זה זויר. זויר בחלק א' רישנו ד', גדעון בן יואש לא היה צדיק ולא בן צדיק, ומשום שאמר טובות על ישראל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך בכוחך זה והושעת את ישראל מכף מדיין, הלא שלחתיך. זה בעצם מה שקורה פה. הוא מגיע, ובמקום הזה מגיע גדעון, וטוען לפני הקדוש ברוך הוא, ויש השם עמנו, ויש פה סוג מסוים של תרעומת, סוג מסוים של שאלה, תפילה, שיש בה המון כאב. השם עמך גיבור החיל, ויש השם עמנו? הקדוש ברוך הוא עדיין קשור לעם ישראל? הקדוש ברוך הוא מרגיש קשר איתנו? ומגיע אליו מלאך השם, הוא שואל אותו, ולמה מצאתנו כל זאת? איך יכול להיות שדבר כזה קורה לעם ישראל? איפה הנפלאות? הרד"ק מסביר את הפסוק הזה עוד פעם על הדרך של רש"י, אבל בצורה קצת אחרת. הוא אומר, ויש השם עמנו, הוא אומר, יש פה הסתרת פנים. אז מה זה הסתרת פנים? זה כאילו, הקדוש ברוך הוא עזב אותנו תחת המקרה. ככה זה נראה. כן, ואמר ביום ההוא, לא על כן, אלוקי בקרבי, מצאוני הרעות האלה. אמר, אם יש השם עמנו, ולמה מצאתנו כל זאת? כאילו הכל במקרה. והיה כל נפלאותיו. הרי בזמן שהוא השגיח עלינו, אז הוא עשה נפלאות למעלה מדרך הטבע. אשר סיפרו לנו אבותינו. זאת אומרת, אנחנו לא ראינו את זה בעיניים. אותותינו לא ראינו. אבל היה נפלאות אלה, זה מראה שהוא עזב אותנו. ואם תגיד שזה בגלל שאנחנו רעים, עשינו עבירות, לכן הוא עזב אותנו, הלא ממצרים העלנו השם. ואז גם כן היינו משוקעים בתומת מצרים. ואם אז העלנו, ואפילו שלא היינו עדיין העם שלו, איך עכשיו שהוא כבר בחר אותנו לעם, נטשנו השם והייתננו בחף מדיין? אז הוא לא משגיח עלינו, אז יש פה הסתרת פנים, אז אל תגיד והשם עמך גיבור חיל, הוא לא איתנו ויש השם עמנו, אין, זה מצב של מקרה. לא מדובר פה על אין השם, לא זה מה שהוא טוען. הוא אומר אין פה מצב של הקדוש ברוך הוא בגילוי איתנו. הוא בא ואומר, איפה עם ישראל, הקדוש ברוך הוא היה צריך לעשות להם ניסים, כמו שהוא עשה לאבותינו, בזכות אבותינו, או כמו שהוא עשה לאבותינו, ומצד הקדוש ברוך הוא אמור להיות פה ניסים. בעצם זה שהוא עומד וממליץ זכות על עם ישראל, גדעון ממליץ זכות על עם ישראל, בכוח הסיפור של יציאת מצרים, זה ברור. אמש יקרני אבא את ההלל, זה ההתחלה של הסיפור הזה. מה קורה? ויפן אליו השם, ויפן אלו ודוינוי ויומר, לך בכוח החוזה, ואוישתו אס ישראל, מכף מדיון, הלוי שלחתיכו. כתוב בתנחום השויפתים, באותו הזמן היו ישראל בצרה, והיה הקדוש ברוך הוא מבקש אדם שילמד עליהם זכות ולא היה מוצא. קדוש ברוך הוא חיפש מישהו שיגיד מילה טובה על עם ישראל, מילה זכות על עם ישראל, ולא היה מוצא שהיה דור דל במצוות ובמעשים, ולא, אף אחד לא אמר מילה טובה על עם ישראל. כיוון שנמצא זכות בגדעון, שלימד עליהם זכות, מיד נגלה עליו המלאך, ויאמר לו, לך בכוחך זה, בכוח זכות שלימדת על בניי, והושעת את ישראל מכף מדיין, הלא שלחתיך, תעשה את מה שאלו ציוויתיך חזק מאמץ, אלו שלחתיך, לך תעשה את זה, אני אוסיף לך כוח, לך עם הכוח הזה ותעשה את זה. ואז בכוח הזה מתגלה אליו המלאך, והכוח הזה הקדוש ברוך הוא פונה אליו, כן, עד עכשיו דיבר אליו המלאך, אבל פה הקדוש ברוך הוא פונה אליו בדיבור של נבואה, לך בכוחך זה, הכוח שיש לך בגבורה, אני אתן לך בכוח הזה עוד הרבה הרבה כוח, ואם על כוח הטענה שיש לך, אתה טוען, מה זה ששרה השגחה מעם ישראל? זה אות שדבר זה סוער בלבבו, לשון המלבים. זה אות שדבר זה סוער בלבבו, והוא מוכן לתשועתם. מי שאכפת לו מעם ישראל ברמה כזאת, שהוא מגיע וסוער בלבבו, אכפת לו, כואב לו, חם ליבי בקרבי, בהגיגי, תבער אש, דיברתי בלשוני, והוא פונה אל הקדוש ברוך הוא וטוען בשביל עם ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך בכוחך הזה, עם הכוח הזה אני רוצה שתלך, ותושיע את עם ישראל מיד פלישתים, הלא שלחתיך. יהיה לך את הכוח גם לעשות את זה בפועל. ויאמר אליו, בי אדוני, במה אושיע את ישראל? במה אני יכול להושיע את עם ישראל? הנה על פי הדל במנשה, ואנוכי הצעיר בבית אבי. אומר, אם מדובר על לקרוא לאנשים לצאת למלחמה, אם צריך פה אמצעים טבעיים בשביל לנהל את הדבר הזה, מלחמה בדרך הטבע, שמגיע מלאך, אז על פי הדל במנשה, מה פתאום, אין לי מספיק אנשים. מה, שכל עם ישראל ישמעו לי, אנוכי הצעיר בבית אבי, מה פתאום שאנשים ישמעו לי בכלל? ואז ביום, האלף שלי, זאת אומרת, הם היו חולקים לאלפים שיוצאים למלחמה, האלף שהבית אבי נמצא בו, על פי האלף שלי, הוא הדל במנשה, משבט מנשה, ופה בעצם, התרגום מסביר את זה, בבאו השם, הוא מתפלל בי אדוני, אומר, הרד"ק אומר, זה לשון חול, כי הוא לא ידע שהוא מלאך השם, או שבי השם, הוא בעצם מבקש מהקדוש ברוך הוא, בבאו השם, כנגד הקדוש ברוך הוא, איך אני אנהל את זה? על איזה ניהול מדובר? אם מדובר על ניהול טבעי, אני לא מסוגל. ויואי מראי לו ועדוי נוי כי יהיה אימוך ויקיסו אס מדיון כאיש אחד. אני אהיה איתך וזאת תהיה ישועה ניסית, לא טבעית, ואתה תקה את מדיון כאילו הם איש אחד, נס גדול יהיה פה. ויאמר אליו אם לא מצא שיחן בעיניך ועשיסו לי אויס שואתו מדבר עמי. מה הוא מבקש פה? אומר רד"ק, אחרי שהוא הסתפק עם הדיבור מהשם בעצמו בלי אמצעי, שזה באמת, אז אם הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר לו אני אהיה איתך, זה תשועה ניסית. אם הקדוש ברוך הוא שולח מלאך, זאת אומרת תשועה בדרך הטבע, אבל אם הקדוש ברוך הוא בעצמו מתגלה, זה תשועה ניסית. אז הוא רוצה לברר, דבר ראשון, האם מדובר פה על תשועה ניסית או תשועה בדרך הטבע? האם הקדוש ברוך הוא בעצמו מדבר איתו, או שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו רק על ידי מלאך? אז אני רוצה עוד שעתה מדבר עם לי. מה הוא ירסה בשביל לראות את האות הזה? הוא הולך להביא פה מנחה. אם המלאך הזה הוא רק שליח בשביל הקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא לא נמצא פה איתו, אז הוא לא יכול לקחת עולה ומנחה, כן? היא זובח ללוקם יחורם, בלתי להשם לבדו. אסור להקריב למלאכים. וכמו שמלאך השם אומר למנוח, אם תעשה עולה, להשם תעלנה. ואז המלאך יימנע מלקחת את המנחה, או יאכל אותה, כמו המלאכים של אברהם, שהוא יכול לאכול את זה. אבל לא לקבל את זה בצורה של הקרבה. מצד שני, אבל לא ייתן לו להקריב קורבן. אם הוא ייקח מידו קורבן, זה אות ומופת שהקדוש ברוך הוא שוכן בקרבו של המלאך הזה. יש פה שכינה במלאך הזה. העניין השני, שגדעון יודע, נניח, שהשם מדבר איתו, אבל הוא מבקש אות מצד אחר. יש הבדל בדיבור שבא מעת השם אל הנביא בתורת שליחות, לדיבור שבא מעת השם אל יחידים. יהודים, הבטחות, שבאו על ידי נביא לטובה, הקדוש ברוך הוא לא חוזר מהם בשום אופן, גם אם ישתנה העניין ויעשו עבירות, זה לא מתבטל. הנביא אשר ידבר בשם השם, ולא יהיה הדבר ולא יבוא, הוא הדבר אשר לא דיבר או השם, אין אפשרות חזרה. אבל יהודים טובים, שבאו הבטחות טובות, שהגיעו ליחידים, שלא בתורת שליחות, אלא מהקדוש ברוך הוא בעצמו, יכול להיות שישתנו לרעה, אם המקבל יעשה עבירות, כמו שכתב הרמב״ם. גם בדבר השם אל יחידים, אם נעשה אות או מופת או פעולה מסוימת, זה לא ישתנה בשום אופן, לכן ברית בין הבתרים, הקדוש ברוך הוא אמר לו, תעשה פעולה מסוימת, וזה סימן שלא ישתנה הדבר, כמו שהרמב"ן פרש בכמה מקומות. פה הוא מבקש, נניח שאתה עצמך מדבר איתי, אז אני רוצה אות. אני רוצה סימן שיהיה הדבר הזה כאילו יתחיל, ואז הדבר לא ישתנה, כמו ברית בין הבתרים, שהדבר הזה לא ישתנה בפני רוע המעשים, כן? שלא יהיה פחד שמה יגרום החטא. לכן אני מבקש אות שהדבר יוכרח בכל אופן, והאות יהיה על ידי שתקבל ממני את המנחה בדרך פלא ובדרך אש. ואז הוא אומר לו, אל נוסו מוש מזה עד בואי אילך, ואויצי סייס מנחוסי, ואינחתי לפונך. אומר, זה אני מבקש, אל תמוש מפה, אל תמוש מזה, תישאר פה, כדי שאני אוכל להביא את הקורבן, ואז נראה אם המלאך מקבל את הקורבן, וזה עצמו יהיה גם אות וסימן שתתחיל כבר את הנבואה, וממילא זה לא יהיה מזה חזרה, גם אם זה ייעוד מהקדוש ברוך הוא, ואני אראה את מעשי, לא יהיה מזה חזרה. ויאמר, אונו יחיה אישי ועד שובך, הוא אומר, כן, אני אחכה. וגדעון בוא, עכשיו, גדעון מסתפק. האם יכול להיות שהמלאך יקריב את זה? יכול להיות שהמלאך יגיד לו תקריב להשם? ויכול להיות שהמלאך יאכל את זה. אז לכן, מה הוא עושה? וגדעון בוא, ויעז גדי איזין, ואיפס כמח מצויס, כן, עוד רעש זה הפסח, הבוסור סום בסל, והמורוק סום בפורור, הוא שם את זה בכלי, מרק, רוטב, ובשר, ו... כמחמצות וגדיזים. ויוצא אילוב אל תחסו אילו ויגש. הוא מוציא אל תחת האילה ומביא את זה לפני המלאך לראות מה המלאך עושה עכשיו עם הדבר הזה, מה הוא יעשה את זה. אם הוא השם בקרבו, אז הוא יכול לעלות את זה באש, בקורבן. אם לא השם בקרבו, הוא יאכל את זה, הוא יגיד לו תקריב את זה להשם. ויאמר אילוב מלאך או אלוהים, כך אשא בוסור ואשא מצויס, והנח אל הסלע הלוז, ואשא מורוק שפויך ויעס קין. והוא אומר לו, תעשה את זה כמו קורבן. וישלח מלאך אדוני אסקצי המשען אשר ביודוי, ויגע בבוסור ובמצויס, ותעל הו איש מן הצור, ואתו יחל סבוסור וסמצויס, ומלאך אדוני הולך מעינוב. מה הוא עושה בפועל? הוא לוקח את הקצה המשענת, ופה כתוב מלאך השם, מלאך הוויה, לא מלאך הלוקים כמו מקודם, כי פה יש התגלות כיוכל של הקדוש ברוך הוא בעצמו, והיגע בבשר ומצות, ובדרך נס עולה אש קורבן לקדוש ברוך הוא. זה מראה לו שכיוכל בעצמו היה פה, והיה פה באמת עם הקמח מצויס, יום תנופת העומר, זה היה בתזיין בניסן, אומר רשי, והמרק והכל עולה באש, ועם ישראל מביאים מנחה לקדוש ברוך הוא. ביום הזה, ומה שקורה, מלאך השם הולך מעינוב, מלאך השם מסתלק, ותמיד שהוא מסתלק, אז יש איזו אפשרות מסוימת לראות אותו, כמו שאליהו אומר, אם תראה אותי לוקח מאיתך, יש את הרגע הזה של ההסתלקות, שזה פחד גדול, גם אצל מנוח רואים את זה, כי ברגע ההסתלקות, כאילו המלאך פושט את הגוף שלו, וכביכול מתגלה שם שכינה, מתגלה שם דבר מאוד מאוד גדול, ואז וירא גדעון כי מלאך אדוני הוא, ויאמר גדעון הו אדוני אלוהים, כי על כן רואי שי מלאך אדוני פונים אל פונים. לכן הוא דואג וצועק, הוא ממש פוחד מזה. למה? כי בדרך כלל אין אפשרות כזאת לראות דבר כזה כשהאדם שהוא נמצא בגוף, אלא אם כן הוא עוד מעט מסתלק, בחיי ימין אמרויים, אבל במסוס אמרויים מס השכינה אפשר לראות, אבל זה אם הוא עוד רגע מסתלק, הוא חושב שהוא עוד מעט הולך למות. איך אדם מגושם בחומר יכול לראות אותו רק לפני המוות? אז אדם דומה למלאך ברמה מסוימת. אז הוא אומר, אני כמו מלאך, אני יכול לראות כביכול את השם? ולכן הוא פוחד. ויאמר לוי, ואז הקדוש ברוך הוא נותן לו חיים. ויאמר לוי, אדוני, שלום לך, אל תירא, לא תמוס. אומר לו, שלום לך, השם נותן לו כוח השלום, שכל הכוחות שבתוכו יכולים להתקיים ביחד כמו שצריך, אל תירא, לא תמות. ויהי ונשום גדעון מזבח לאדוני, ויקרא לוי אדוני שלום, עד היום הזה עודנו בעופרה סביה עזרי. המזבח הזה, הוא קורא לו השם שלום, או שהשם קורא לו שלום שלא יחריבו אותו, ולכן הוא עודנו קיים, לא כמו המזבח האחר שהוא עשה שנחרב, או ויקרא לו, הוא קרא למזבח השם שלום, ולכן גם אסור להגיד שלום מבית המרחץ, כי זה, שבאדם הוא יקרא להשם שלום, כמו בשם זה פיודם את בייס, והוא קרא למזבח השם שלום, פה השם גילה את השלום שלו, גם איתי באופן פרטי, וגם עם כל עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא טוב איתנו ובשלום איתנו, ורוצה את הזכות שלנו, וזה כל זה קורה בעומר, בעזרת השם נמשיך את הנושא בשיעור נוסף, בלי נדר.